על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה, דפנה לוי.
את הרומן השישי שלו, לראות את הים, הקדיש יוסי סוכרי לאמו, לאמי האהובה שמתה בזרועותיי, כפי שהוא כתב. אמו אינה מוזכרת בספר, אבל כל הדמויות האחרות שם מתמודדות עם מותן ההולך ומתקרב, ולמרבה הפלא, ככל שמעמיקים בקריאה, מתברר שהעיסוק הזה בנושא מזוויות רבות ושונות כל כך, יש בו סוג של נחמה, או לפחות השלמה. נפגשתי עם יוסי לשיחה בימים אחרים, שבהם אפשר היה לדבר על הים ועל איטליה למשל, ושוחחנו על אימא שלו, ונדה, שכונתה אליזבת טיילור של הסהרה, ופתחה בו שיעשה מעשים גדולים. ועל סבתו אמיליה, שכדי להבין את עוצמת השפעתה על חייו, חייבים לקרוא את הספר שכתב עליה, ושקטע ממנו הוא קורא כמובן במהלך השיחה.
יש שם בקטע בספר שאנשים אומרים, כל המסתירים, אני לא מבין למה אנשים עסוקים כל הזמן במקצים כל כך הרבה אנרגיה להסתרות. מבינה? רק האנרגיה שמקצים, החיים כל כך קצרים, אין לי כוח להסתרות. כן. אני אדם פתוח כזה, עזבי אותי, אני זורם, אני כליל, אני כותב על נושאים הכי כבדים שיכולים להיות, אבל בכל הסטרוקטורה הנפשית שלי היא מאוד מאוד כלילה. המחשבות שלי מאוד עמוקות, והספרים שלי הם הדברים מאוד קשים ועמוקים, אבל בהוויה שלי אני אדם מאוד מאוד כליל, זרום ופתוח. לבנטיני.
אבל אי אפשר להימלט מזה.
אוקיי. מתי מתחילים עכשיו?
מתחילים עכשיו.
יאללה.
רק רציתי להגיד שאתה גם בוחר נושאים קשים, אבל אתה גם מכניס את עצמך לתחקירי עומק בנושאים האלה. זאת אומרת, כשאתה כותב בנגזי, ברגן, בלזן, אתה נכנס לתחקיר עמוק של כל סיפורי השואה, וכשאתה כותב לראות את הים, אז אתה יושב עם מלווה שמלווה חולים סופניים, ואתה מדבר עם אנשים שהולכים לקראת מותם, ואתה ממש משקיע את עצמך בכל הדבר הזה של איך לחוות את ההתקרבות למוות מבפנים.
נכון, גם שכתבתי כמובן את בנגזי ברגן ברזן, ספר ראשון בעולם השואת, ספר הפרוזה ראשון בעולם השואת יהודי לוב, ברור שעשיתי מחקר עמוק ומקיף, ושוחחתי עם הרבה מאוד אנשים, ודיברתי עם, בראש ובראשונה עם אמא שלי שעברה את זה לדאבוני הרב, ודיברתי עם אנשים באיטליה שעברו את זה, ושוחחתי עם אנשים שהיו על ארז דווייג, ועשיתי מחקר מקיף על מנת, כי זה רומן היסטורי, ורציתי להיצמד לעובדות. וגם בספר הזה, ברגע שאתה כותב על אנשים שעומדים למות, אז רציתי לחוות את החוויה מבפנים, לא לבוא כמו איזה מין, מישהו שרואה את זה מבחוץ, ואז הוא יכול להכניס לזה כל מיני, איזה תפיסות או עמדות, שיש בהם קצת רומנטיזציה של הדבר הזה, או אפילו אידיאליזציה של זה.
וכך גילית את אחד הדברים הכי מפתיעים שנתן לספר את השם שלו, לראות את הים.
נכון. במסגרת המחקר שעשיתי, גיליתי ש... הבקשה הכי פופולרית בקרב אנשים שעומדים למות, האחרונה היא לראות את הים. מאחר וגיליתי את העובדה החותכת הזו, אז החלטתי לקרוא לספר ככה, והדבר הזה עובר כמוטיב חוזר אצל כל הדמויות שם בספר, באיזשהו אופן אצל רובן. ואני מוצא רציונל מאוד מאוד עמוק בבקשה הזו. בהתחלה קצת זה הפתיע אותי, אבל אחרי זה התחלתי לחשוב על זה, ואמרתי, מה, הם כולם באמת רוצות לראות, כל הדמויות רוצות, זאת אומרת, כל האנשים רוצים לראות את הים, לא כולם, אבל הרבה מהם. לפני שהם מתים, אין להם איזה משהו אחר לבקש, או לא יודע, או להיעלם בשקט, או כאבים, או איזה בקשות אחרונות, להיפגש עם אנשים שהם לא התראו איתם הרבה מאוד זמן, להיפרד, וזה הפתיע אותי, אבל אחרי זה מצאתי באיזה סומסם של רציונל, בתוך בבקשה.
מה אתה חושב שעומד
מאחורי זה? זה סומסם של התמזגות עם איזה משהו אינסופי, כלומר, זה הים, כאילו, בתוך התודעה הקולקטיבית, הוא מסמל משהו שהוא... לא נגמר, הוא ענק, יש לו מרחבים, ואין קורדינטות ברורות שם בתוכו, והמוות כאילו מסיים סוף. המתח הזה בין הסוף לאין סוף, נראה לי פשוט פתאום, כאיזה משהו שיכול להניע את האנשים שעומדים למות, להתחבר אליו, ואולי באיזשהו אופן לדלג על הסופיות של עצמם.
כי הדמות שבפיה שמת את הסיפור הזה, המטפלת...
ג'יין.
כן.
מטפלת אוסטרלית.
כן.
אני אוהב אותה.
היא באמת דמות מאוד מעניינת ומרשימה בסיפור. אז היא אומרת שרוב האנשים לא יודעים להסביר למה בכלל. שזאת נכון. בקשה בלי שלאנשים יש איזה...
נכון, הם ניגשים לזה באופן אינטואיטיבי כזה, הם לא נותנים עכשיו איזה אקספליקציה או איזה הנהרה, הסבר, למה זה, הם נסחפים לתוך המים של הים, כלומר לתוך הבקשה הזו.
כן, כי אתה יודע, אני מסוגלת להתחבר לזה בלי קשר דווקא למוות, כי למשל מהסלון שלך רואים חתיכת ים, וגם מהבית
קטנה,
שלי...
קטנה, אל תגזימי.
כן, כן, אבל גם מהבית שלי רואים חתיכת ים קטנה כזאת, אם השכנים לא שמים איזה הציץ בדיוק דרך המרפסת כן. שלהם, שאני צריכה לראות, אבל יש בזה משהו שהוא, הוא כאילו המוקד של זה,
גם,
אפילו כן. שזאת חתיכה קטנה.
נכון, כן. אני גם באופן אישי מאוד אוהב את הים, אני אפתיע אותך, אני אוהב את הים יותר בחורף משהו בקיץ, או לפחות בסתיו, ואני שמח שאני גר לא כל כך רחוק מהים, אני יכול לצעוד אליו ברגל.
אבל מאחר שאני באמת רוצה לדבר על חוויות אישיות, ולא רק על חוויות ספרותיות של מוות, אז חשבתי שאולי אני אבקש לך לספר על אימא שלך, כי כמו שאתה אמרת לשם התחקיר, הבאת אותה לספר לך חוויות מאוד קשות, וגם היא באמת נפטרה לא כל כך מזמן.
אימא שלי שמה הוא, השם העברי שלה הוא דינה, השם הלועזי שלה הוא ונדה, ונדה סבן בעצם זה השם שלה. אין ספק בכלל, זה בכלל goes without saying, שאימא שלי וסבתא שלי, זה היו שתי הדמויות המרכזיות בחיים שלי, אימא שלי, חושבים לדבר על אימא שלי כרגע.
אתה יכול לדבר על שתיהן.
כן, כן, ודאי. סבתא שלי, סיפרתי עליה בספר שלם, כתבתי ספר שלם שנקרא אמיליה ומלח הארץ, הרבה מאוד אנשים קראו, לשמחתי הרבה. אימא שלי, ללא ספק הייתה אישה, תראי, אני משתדל להתרחק מהעובדה שאני הבן שלה, ו... אבל היא הייתה אישה יוצאת דופן. תראי, היא, קודם כל, הייתה אישה, החזות הוויזואלית שלה הייתה מדהימה, הייתה יפהפייה בצורה, עוצרת נשימה. היא הייתה, כשהיא הייתה עובדת עם, לאבא שלי היה חנות ספרים, והיא הייתה עובדת איתו חנות עיתונים ומכשירי כתיבה בצפון תל אביב, והיא עבדה איתו בחנות. היו אנשים שהיו באים לחנות רק להסתכל עליה. לא מדברים מילה, עומדים, אני זוכר את זה בתור ילד קטן, אני רואה כל מיני גברים, עומדים מרחוק, רק מסתכלים על אמא שלי. וגם נשים. זה באשר לחזות הוויזואלית שלה.
זה היה כשכבר עברתם לצפון תל אביב.
זה כבר היה שעברנו לצפון תל אביב, והיו אנשים שהיו קוראים לה, זאת אומרת, בקרב היהודים, חלק מהחברות שלה, אני זוכר שהם היו מהצפון אפריקאיות כרגע, אבל לפני שלא החברות היו אשכנזיות שלה מתל אביב, קראו לה אליזבת טיילור של הסהרה. היו כאלה שאני זוכר, זה שתיים...
היו לה עיניים כאלה כחולות
כן,
כמו שלך?
כן, כן, כן. אני הייתה באמת יוצאת דופן בחזות הוויזואלית שלה. אני חושב שהבן שלי, שהוא היה דוגמה של ג'ורג'ו ארמני, ירש את זה ממנה. תחשבי על זה שהיא עברה את השואה, המשפחה שלה עברה את השואה באופן מאוד מז'ורי. היא גדלה במשפחה מאוד עמידה בלוב, בניגוד לאבא שלי שבא מדלת העם מסוריה, משפחה דתית, נצר לרב יעקב סוכרי, שהוא הרב הראשי של דמשק. אמא שלי באה ממשפחה, בניגוד לאבא שלי באה ממשפחה מאוד מאוד עמידה.
בבנגזי.
בבנגזי.
שכבר הבנתי מראיונות איתך שקראתי שיהודי בנגזי התנסעו באיזושהי מידה על יהודי טריפולי.
אבל זה תמיד הפוך גם, את מבינה, זה סוג של יריבות.
כן, כזאת. של יריבות.
יום אחד הבאתי ל...
מכבי והפועל.
מכבי והפועל, זה לא אמנת חלקם של המזרחים אשכנזים, ערבים ויהודים, דתיים וחילונים, זה קיים בכל מקום, ירושלמים ותל אביבי. יום אחד היה לי חבר טריפוליטאי, סבתא שלי שאלה אותי בבליל של ערבית ואיטלקית, מה אני הולך איתו בכלל כאילו? אז אמרתי לה, מה, הוא טריפוליטאי, מה לא בסדר? הוא אמרתי, הוא טריפוליטאי, עד הטריפוליטן. אמרתי לה, למה זה בעייתי? אז היא אומרת לי כזה, על הטריפוליטאי, היא אומרת, האיטלקית שלהם לא תקנית, כאילו. אז היא תודעת, ההתנסו, אבל בטח הטריפוליטאים התנסו על הבנגזיים, והפור זה כמו, אני מניח שזה כמו סידני ומלבורן, הייתי באוסטרליה וגם בזה, את זה ראיתי. אז אמא שלי הייתה באמת מאוד מאוד חכמה, ומעולם, מעולם, מעולם לא התלוננה על כלום. כלומר, אמרה, אצלנו בבית לא תבוא טרוניה. אנחנו לא מתלוננים. תחשבי על מישהי מצפון אפריקה, מגיעה לישראל האולטרה אשכנזית, מדברית איך סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, מגיעה לכאן אחרי שהייה ארוכה באיטליה דרך אגב, בליבורנו, רוב הזמן, מגיעה לכאן, גם ניצולת שואה, גם מגיעה כמזרחית לישראל, ובחיים תמיד אמרה, אסור להתלונן. אנחנו לעולם לא נתלונן, כל הזמן נסתכל על מה שיש ולא על מה שאין. אני חושב שהדבר הזה חלחל אליי, יחד עם זה הייתה אישה אולטרה מגה ליברלית, אני הייתי נער מועדונים כשהייתי צעיר, הייתי לפעמים גם בגיל 16 והלכתי למועדונים. הייתי חוזר לפעמים בשנה כיתה י', גם הייתי כדורסלן וגם נער מועדונים, הולך חוזר...
הייתי כדורסלן מקצועי,
כן,
זאת אומרת, עד כמה שאז היה מקצועני.
עד גיל 18. ואז הייתי חוזר מהמועדונים, נניח, זו אחת הסיבות שלא המשכתי בכדורסל דרך אגב, אף פעם לא הייתה לי משמעת עצמית כל כך גדולה, גם בספרות דרך, אני תמיד יותר מדי סומך על הכישרון שלי, מאשר על עבודה קשה. ואז הייתי חוזר הביתה בחמש בבוקר, שש בבוקר, ונגיד, חברים שלי, ההורים שלהם לא מרשים להם לצאת בשעות כאלה. כשאני חזרתי, אז היא לא הייתה אומרת לי, אבא שלי תמיד היה משקים קום לעבודה, הוא רק היה עסוק בעבודה ופרנסה, ובכלל לא היה זמן לאינטראקציה כל כך קרובה איתו, ואמא שלי הייתה אומרת לי, נהנית, וזה, היית יכול להישאר עוד אם נהנית, זאת אומרת, היא בחיים לא הגבילה אותי, הכל פתוח, אין הגבלות, אין עונשים, אין תחושה, אלה החיים, תחיה אותם כמה שאתה יכול, שום סנקציות, ליברליות מוחלטת, עם אהבה אינסופית, בלתי נדלת, ויש אנשים שאומרים שאולי זה פרובלמטי קצת, מנקודת מבטם, שכאילו אתה חיית בלי גבולות, אתה חי עם אמא שאומרת לך, תעשה מה שאתה רוצה, תלך עם מי שאתה רוצה, בחיים לא שפתה את הבחורות שהייתי מביא הביתה, תמיד נע לי כאילו קר בלנש בכל דבר שאני עושה, רק
אני
שאני...
אני מניחה שיש הרבה אמאות שמגבילות מתוך חרדה.
בסדר, אני מניח שגם אולי גם היא הייתה חרדה, אבל היא לא נתנה לזה לעבור אליי. בתוך תוכה ייתכן שהייתה חרדה.
כמה ילדים אתם?
שלושה, אני הבחור. ולי נתנה תמיד תחושה, הייתה אומרת לי, אני זוכר משפט שאמרה לי כזה כבר, אמא שלי דיברה עברית טובה, היא הייתה קוראת אלתרמן וצ'רניחובסקי, כי היא באה לארץ, כמובן היא לא ידעה עברית כל כך, והיא ידעה איטלקית וערבית, ועד גיל מסוים דיברה איתי איטלקית דרך אגב, וערבית קצת, ואני אמרתי לה בגיל מסוים שתפסיק, כי אני רוצה להיות כמו הישראלים, שדבר איתי רק עברית. ברטוספקט אולי זו הייתה טעות, בטוח שזו הייתה טעות.
יש כאן דור שלהם שגדל מתוך הזה.
אני לא יכולתי להרגיש נוח כזה, כאילו מזה שהיא מדברת איתי בשפות זרות.
אולם התביישו בגלותיות.
נכון, 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 נכון לגמרי. והייתה אומרת לי משפטים כמו, פעם היא אמרה לי באיזה עברית מאוד יפה, אמרה לי, העולם מחכה שתזהר בו. כאילו, לך, תחיה, העולם מחכה שתזהר בו. עכשיו, כשהייתי משוחח עם החברים שלי, כי גדלתי רק בחברת אשכנזים, אני לא אומר שזה משהו אופייני למזרחי, אמא שלי הייתה יוצאת דופן, גם בתוך הקונטקסט המזרחי כמובן. אבל החברים שגדלתי איתם היו כולם אשכנזים, כי אני הייתי הצפון אפריקאי היחיד בבית ספר, אני חושב אפילו. היו שם עיראקים, צפון תל אביב שגדלתי, בתחילת שנות ה-70, אבל הרוב המכריע, המוחלט, הטוטלי, היו יהודים אשכנזים.
באיזה בית ספר?
ספר היסודי זה היה בר כוכבה, אחרי זה למדתי בתיכון חדש, עד שעזבתי שם והלכתי לעשות בגרות לבד. החברים שלי אמרו לי שזה באמת, זה היה חריג, הם לא הייתה להם אמא שאומרת להם את הדבר הזה, תנת להם לחיות כזה בלי גבולות. והיא באמת, כשהיא נפטרה, זה היה צער כבד מן סוף בשבילי, היא הייתה, עד עכשיו כמובן זה צער, זה סבל שאין לו סוף, כאילו שאתה חושב על זה. אני באמת חושב שהדברים שהגעתי להם בחיים, זה הרבה מאוד בזכות האמונה שהיא נתה בי, ולמרות שגדלתי בבית, ביחס לאנשים אחרים בבית, שנגיד הוא, lower middle class, וכולם שם היו upper class, ואצלנו תמיד היה מאבק כלכלי בבית, תחושה שאני נסיך, תמיד תחושה שאני נסיך, כל פעם שאני יוצא מהבית, תזכור שאתה הכי חכם בעולם, והכי יפה בעולם, תזכור, אין גבולות, כאילו, זאת אומרת, ותמיד עם אהבה אינסופית ונתינה, והיא אף פעם לא מתלוננת, עובדת אצל אבא שלי, מגדלת אותנו, והכל קשה כספית, כן? אין קל, אין מי שנותן כסף. תמיד, תמיד, בתחושה שהכל טוב, אסור להתלונן, קדימה, תמיד תתלבש יפה, אסור שירחמו עלינו בחוץ. בגלל העובדה שהמשפחה שלי נטועה בתוך המסורת האיטלקית, זה השפיע גם על הלבוש שלה. ואני מאמא שלי, זאת אומרת, ספקתי זה במשפחה שלי, גם מאמא שלי וגם מסבתא שלי. סבתא שלי הייתה אומרת תמיד, גם אם לא היה לנו מה לאכול, את הבגדים נתפור אצל חייץ. אמא שלי תמיד זה הייתה מקפידה, שאני אתלבש יפה. אמרה לי, ברגע שאתה בן אדם מתלבש, שם לב לך שהוא מתלבש, זאת אומרת שהוא מחבא את הסביבה. והיא הייתה מאוד, באינטראקציה מאוד טובה, היא הייתה מאוד מאוד אהובה על כל הסביבה האשכנזית שלנו. אני יכול לדבר עליה עוד שעות, את יודעת.
אני רוצה שתדבר עליה עוד שעות, אבל כן. אפרופו זה שהיא אמרה לך תמיד שאתה ילד יפה, אז דווקא זה אני יודעת שישנו סיפור אחד מאוד כואב שקשור לזה.
זה היה כשהייתי, נכון, היה לי חבר בשכונה, שכמו שאמרתי לך, היינו חריגים בשכונה, גם כלכלית, גם אתנית, ובאתי אליו הביתה, הייתי בן אולי 11 או משהו כזה, אמא שלו שאלה אותי, מאיפה ההורים שלי? אולי בגלל שקצת הגוון שלי קצת היה חום. אני לא יודע למה היא שאלה פתאום שאלה כזאת, מאיפה ההורים שלך? ככה, את יודעת, קצת נחנקתי קצת מהשאלה הזאת. ככה הרגשתי, כי אמרתי לך, ברגע שאתה מגיע, ההורים שלי היו חריגים, מהבחינה הזאת, כולם היו ילדים של בן משפחות אשכנזיות, ופתאום אני בן משפחה ערבית, זה בא מארצות ערב, אז הצטמצמתי כשהיא שאלה את זה, אני זוכר את הרגע הזה, אפילו עכשיו אני זוכר את זה, יש לזה מעביר בי איזה רטט. כמה דברים שאני זוכר מהילדות, שאני נזכר בהם, אז יש לי איזה מין תגובה אימפולסיבית. ביחס אליהם. ואז היא אמרה לי, מאיפה? אז אמרתי לה, אחרי שהשעיתי קצת את התשובה שלי, כי קיוויתי אולי שאולי הנושא יעבור או משהו, אמרתי לה שאמא שלי באה מלוב, ואבא שלי מסור הזה אמרה לי, משפט ככה שנחרט בי, אמרה לי, אני לא מאמינה שילד כל כך יפה, אמא שלו נולדה בלוב. זה דברים שלא עוברים לך, אתה יכול לזכות בפרס ברנר, אתה יכול לעשות עסקים, אתה יכול לזכות שהספרים שלך יתורגמו, שיזמינו אותך ל-UCLA, עשו לך ערב מיוחד, זה לא מכסה את הפצע הזה, אני לא יודע מה אנשים אומרים שהם לא כותבים מתוך פצע, אני חד משמעי כותב מתוך פצע, זה נראה לי מזויף שאנשים אומרים, אנחנו לא כותבים מתוך פצע, בסדר גמור, אני כותב מתוך פצע. חד משמעית אני אומר לך, זה אין לי שום רצון לטשטש את זה, בכלל אין לי רצון לטשטש דברים, למה?
זה נורא מוזר הקישור הזה שהיא עשתה בין המוצא לבין האפשרות של יופי, כאילו שיופי זה דבר...
כן, מה יופי הרי הוא דבר אוניברסלי, מה יש התפלגות גם מהיופי, כלומר, היה לה איזה דימוי כוזב על בני עדות המזרח, אני יודע, אני חשבה שהם... תראה, אני בילדות שלי שמעתי הרבה מאוד דיבורים כאלה, זה לא מהנוסח הזה, אבל... כלומר, לא עליי, אבל הייתי שומע, נגיד, שאומרים, שוורצחה, שאומרים, מלא, פשוט כאילו אני דפדפתי את זה. אבל ברגע שהיא אמרה לי את הדבר הזה, ישירות אליי זה כוון, אז זה היה קשה. קשה, ואני זוכר, יש כמה אירועים מהנוסח הזה, שבגלל המתח שגדלתי כילד מזרחי בסביבה שהיא הומוגנית אשכנזית, ומשפחה שלו מדברים ערבית ואיטלקית, אבא שלי דיבר צרפתית, כי הוא נולד בסוריה, למד באליאנס פרנסס, אז היו כמה אינסידנטים כאלה ש...
שעשית איתם משהו, או רק החנקת אותם בפנים?
החנקתי אותם בפנים, יום אחד באתי לאמא שלי, סיפרתי לה בבכי על זה משהו, על איזה אירוע שקרה לי, וסיפרתי לה בבכי, ואז היא אמרה לי, אין לך מה להתייחס לזה, זה שום דבר, זה רק אומר משהו לאלה שאומרים את זה, אתה יותר חכם מהם בהרבה, ואתה יותר יפה מהם בהרבה. נתן לי ביטחון מטורף. כי ידעתי שאמא שלי היא אוטוריטה, היא הייתה משכילה, הייתה חכמה, הייתה מבריקה, הייתה עמוקה, תפינה, אז כאילו זה לא אמא שלי, זה הייתה בשבילי מישהו שהוא, מישהי שהיא גם אוטוריטתה, שהיא איזה סמכות, אז זה נתן לי כוחו. ספק שהיו הרבה אינסידנטים כאלה שקשורים במוצא שלי, אנשים שמטטים את זה תחת השטיח או משהו, זה נראה לי מגוחך, פתטי ולא אמין ולא אמין.
אז אתה הרגשת יותר שייך בפרדס קאץ איפה שגדלת
הייתי
אדם?
הייתי נוסע הרבה מוטרי, קודם כל גדלתי רמת גן ופרדס קאץ ביחד, הייתי נוסע לסבתא שלי עד גיל 25-6, הייתי עוד נוסע ופעמים ישן שם, פעמים לא הייתי...
היא שרה לגור שם.
כן, כן. אפילו שבועות לא הולך בכלל לבית ספר. נשאר שם, למדתי בתיכון חדש, לא הייתי הולך לבית ספר בכלל. נשאר שם בשכונה, לא מגיע לבית ספר, וכל שנה היו מעיפים, רוצים להעיף אותי, כי לא הייתי מגיע למבחנים. מתמטיקה תמיד הייתי טוב, אני בעצם הייתי צריך להיות מתמטיקאי, זו האמת, או פילוסוף מתמטיקאי, למרות שאני מאושר ממה שנהייתי, אבל מתמטיקה תמיד היה לי 10-10, תמיד 100-100-100, והיו לי שלילים שלא הייתי מגיע לשיעורים, כאילו, זאת אומרת, המקצועות האלה של הכתיבה, של ספרות וזה, זה לא היה לי בעיה, אז הייתי מגיע למבחנים ו... קבל 100, אבל היו לי פתאום 4 שלילים בגיאוגרפיה, וזה מקצועות כאלה, ונהדר מהבית ספר, אבל הייתה איזה מלאך ששמר עליי בתיכון חדש כל שנה, שקראו לה רותי דונביץ', שהיא אחות של בית הספר הייתה, ורותי לקחה אותי, פרסה את כנפיה עליי, היא הייתה דמות מאוד מאוד משמעותית בבית ספר, כולם העריכו אותה, והיא הייתה איזה סוג של מקור סמכות כזה,
האחות של בית הספר?
האחות של בית הספר הייתה...
זה לא זאת שבורחים מיד כשרואים אותה כי היא נותנת חיסונים?
לא, היה לה מעמד מאוד חזק בבית הספר, גם בקרב הסגל של המורים, ואותי ימצא אלי בה. ואני חושב שזה ש... והיא אמרה מישהי, אני לא אתן לאף אחד לגוע ביוסי. אף אחד לא ייגע בו, אף אחד לא יפתור מהבית הספר הזה. תם שוחחת איתי שיחות ארוכות ורבות, והייתה שומרת עליי כאילו כלבבת עינה. ואת יודעת, שהיא נפטרה לפני כמה שנים, אז אפילו הלכתי כמובן ללוויה שלה. ושירה, הבת שלה, ביקשה ממני להגיד כמה דברים על הקבר, ואמרתי אותה. היא באמת הייתה דמות משמעותית בחיים שלי.
יש אמירה כזאת שהרבה מתייחסים אליה, כאלה איזה מין קלישאה כזאת, שבאמת מה שילד זקוק לו זה מבוגר אחד שיאמין בו.
תראי, בבית ספר אמרתי לך עוד פעם, אני לא השתלבתי כל כך במוסד הזה, שגם כתבתי אחרי זה הרבה דברים, כתבתי מאמר שנקרא 10 הדיברות של שר החינוך הבא, כי אני לימדתי גם בבית ספר תיכון, תראי, אני בחיים שלי לימדתי בבית ספר תיכון אקסטרני, לימדתי לבחינות בגרות, לימדתי לפסיכומטרי, לבחינות פסיכומטריות. הרבה זמן, דבר שאני קצת מתחרט עליו, כי שיתפתי פה, הרווחתי המון כסף, אבל שיתפתי פעולה קצת עם משהו שאני לא כזה מאמין בו, כי אני חושב שצריך לבטל אותן. ולימדתי בקולג' במכללות, ולימדתי באוניברסיטאות, גם באוניברסיטת באר שבע, עכשיו אני מלמד באוניברסיטת תל אביב סטורי טיילינג, אז לימדתי כל הדרגים אלה של מוסדות הלימוד. בהקשר של האמונה, אמרתי לך, זה בא לי גם מהבית. באמת, רותי דונביץ' הייתה באמת דמות מאוד משמעותית בחיים שלי, זה מוזר, כאילו, את יודעת, היא לא קשורה לעולם שלי, אחות של הבית ספר, אבל היא הייתה כל כך מדהימה, כל כך, באמת אישה לא תאמן, והיא באה ואמרה לי, תשמע, אתה... היא לא נתנה לי ליפול לשנייה עכשיו, ותקיע, כי היו שם כמה אירועים שיכלו לגרום לי להפסיק ללכת לבית ספר, איכשהו סחפתי את השנים האלה בבית ספר בזכותה.
אתה זוכר מתי היה רגע כזה של מהפך כזה, שנהיית איש הספר הלומד?
מגיל 16-17 כבר התחלתי לתאם פילוסופיה, התחלתי לשאול את עצמי מה אנחנו עושים פה, מה זה החיים האלה, מה זה הדברים האלה, והתחלתי לקרוא. התחלתי לקרוא ניטשה, התחלתי לקרוא את הפילוסופים, אני זוכר רגע אחד ש... זה רק אחד שככה, אני זוכר אותו בבהירות, שאתה יודעת, אני תל אביב, והלכתי, הייתה חנות בשם מסדה בחוף רישמן, שהייתה חנות ספרים ותקליטים, אני חושב שספרים בעיקר, וראיתי את הספר הבחילה של ז'אן פול סארטר, הייתי אולי בן 17-18, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק גרוסו מודו, ולקחתי את הספר הזה, קניתי אותו, הייתי עושה משלוחים, כדי להרוויח כסף היינו עושים משלוחים, הייתי עושה משלוחי פרחים, ובכסף שחסכתי, אז
אופניים?
על ברגל, על אופניים, בשכונה. קניתי את הספר הזה, וזה hits me, זה עיקה בי בצורה מאוד חזקה. ואז מאותו רגע נכנסתי באופן מאוד מאוד עמוק לעולם הפילוסופיה, ושקעתי בו כאילו עד צוואר. אני עד היום.
כן, אבל זה מורגש מאוד בכתיבה שלך. אמרתי לך שחייכתי באמצע איזשהו פרק, כי פתאום ויטקנשטיין הציץ
שם. את הבנת משהו שלא הרבה אנשים הבינו, שהיה שם איזה רפרנס לויטקנשטיין שהוא אומר...
כי אני מאוד מחבבת אותו.
זה ויטקנשטיין המאוחר, דרך אגב, בספר הזה.
טוב, אבל נחזור לאמא שלך, כי... בזכות אמא שלך וסבתא שלך, אתה באמת מאנשים שכותבים דמויות נשיות, בעיקר נשיות מזרחיות, שהן לגמרי לא הסטריאוטיפ המקובל בספרות העברית. גם סבתא הייתה אישה כזו עם כושר חשיבה מופשט, עם אפשרות לדבר איתה על רעיונות, שמשמשת השראה. אבל מתי התחילו לספר לך על החיים שלפני העלייה לארץ?
תראי, סבתא שלי קודם כל, היא הייתה אדם יותר רדיקלי בהרבה. אמא שלי היא בן אדם כזה שכל הזמן רק רוצה להגיע לסמסם של יחסים טובים עם הסביבה. היא לא בן אדם לעומתי, סבתא שלי הייתה בן אדם הרבה יותר רדיקלי ומבחינה, וביקורתית חשבתית, אבל הסיפורים על, על בנגזי, זה מגיל מאוד מאוד צעיר, שהיינו יושבים, שותים תה על הרצפה, זה לא אגיד לך כלום, אבל זה מי שאם שומע פה מישהו טריפוליטאי או בנגזי, אתה יודע, זה צ'י בלוז, זה כאילו שותים תה עם שקדים, ומספרת לי את כל הסיפורים על בנגזי, וצריך להבין שבנגזי הייתה עיר קוסמופוליטית, ודווקא סבתא שלי ושלי מעולם לא נטו אלא אידיאליזציה. אבל ללא ספק החיים שלהם שם היו מאוד טובים, אולי גם זה קשור לסגמנט החברתי-כלכלי שאליו הן היו משויכות.
אז הן למעשה שם חיו בבית שדיבר ערבית ואיטלקית.
ערבית ואיטלקית תמיד, כאילו, לוב הייתה קולוניה איטלקית מ-1911 עד 1943.
כן.
סבתא שלי ושלי גדלו בתוך התרבות האיטלקית, למדו, אמא שלי למדה בתוך התרבות כולן, וערבית כמובן, ערבית יהודית לובית, שזה משהו שהוא קצת שונה מהערבית הלובית הרגילה, ואני גדלתי באטמוספירה מאוד מטריארכלית, כלומר, נשים חזקות, נשים שלא מבטרות, נשים שיודעות את ערכן, לא מוכנות להתכופף בפני הפטריארכיה.
ולא מתפקדות ככוח עזר.
לא כוח עזר ולא כלום, כוח מוביל. את יודעת, אחד הטרגדיות של המזרחיות אולי זה באמת שגברים שהיו מאוד חזקים, נניח בחוץ לארץ, כתוצאה מהפוזיציה שלהם בתוך הקונטקסט התרבותי שתוכו הם גדלו, פתאום כאשר הם הגיעו לארץ, אז הדבר הזה נלקח מהם באחת, אז הם הרבה מאוד גברים מזרחים התקרסו, כאילו כתוצאה מהדבר הזה, אני מדבר איתך על השנים ההן.
ומה קרה לנשים שהיו בעצם בעלות הכוח?
למשל גם בספר שלי, גם בספר, נגיד בנגזי ברגן בלזן, סילבנה חג'אג'י, כאילו מבינה שהגברים קורסים בסביבה כאשר מתרחש אירוע מאוד מאוד דרמטי, ומישהו חייב לתפוס את ההנהגה, זה נכפה עליה באיזשהו אופן, והיא מבינה שאין ברירה, והיא עושה את זה, והיא הופכת להיות מנהיגה, בעל כוח. זהו, אני באמת זוכר, אם שואלת אותי לגבי זה, זה השאלות שמעניינות אותך, זה השאלות לגבי הזיכרון או זיכרונות הילדות שלי, אז אני אגיד לך שבאמת אני זוכר אטמוספירה מאוד מטריארכלית, מאוד חזקה, מאוד נוקשה, מאוד, אף אחד לא מתכופפת בפני אף גבר. אותי כאילו גידלו כזה כמו איזה פרינצ'יפה, כמו איזה נסיך כזה, את יודעת, אז זה כאילו ילד בחור, אתה צריך להבין שההבדל בין אמא שלי לסבתא שלי הוא 16 שנה רק.
כן.
אז ילד בחור שנשים מגדלות אותו, גם האחיות של אמא שלי, גם סבתא שלי, גם אמא שלי, כאילו שהוא איזה נזר הבריאה, דבין, אז מצד אחד זה... עוטף אותך, מצד שני זה מפיל עליך כובד, כאילו, אתה לא רוצה את הכובד הזה, כאילו, מה אני צריך את זה עכשיו?
אבל זה נשמע כאילו, לא משנה מה היית עושה, לא היית יכול להחזב בעצם את אמא שלך.
לא הייתי יכול להחזב את אמא שלי לעולם, מבחינתה של אמא שלי, הייתי כלי לשלמות. לא הייתי יכול להחזב אותה לעולם, שום מצב, לא, אתה מה, אני חושב עכשיו, אני לא זוכר סיטואציה בחיים שהרים עליי את כולה. אחת, כל החיים, כל חיי.
ואבא שלך, כן.
גם אולי לעתים רחוקות, אבא שלי היה תמיד יותר ברקע כזה, את יודעת. עשו כל הזמן בתרדות הפרנסה, גם אבא שלי כמעט ולא. אולי, אולי פעם אחת, אני ממש לא זוכר, הכל, לא זוכר דבר כזה בכלל.
אבל בוא נחזור רגע אחד לבנגזי, כי הבית הזה מתפרק בעצם כשמתחילה מלחמת העולם השנייה,
כן.
והנאצים מגיעים ללוב.
נכון. הנאצים מגיעים ללוב, היהודים נהנה, מה שקרה זה שהנאצים הקימו שלושה מחנות ריכוז בתוך לוב גופה, ג'אדו, סידי, עזאז וגיריאן. קבוצה מסוימת של אנשים הם לקחו איתם למחנות ריכוז באירופה, לבירן בחריס, ברגן בלזן, מטאוזן.
למה בעצם, מה היה ההבדל?
אותם אנשים שמחליטו לקחתם לאירופה נסו דרכונים בריטים, ולדאבון ליבי גם המשפחה שלי נסע דרכונים בריטים, כלומר אפר קלאס של בנגזי, כמה שנים קודם לכן הגברים נסו לעבוד במצרים, שהייתה תחת שלטון בריטי, והם קיבלו דרכונים בריטים. עכשיו, במקום שהדרכון הזה יהווה עבורם פתח למקום יותר טוב, כמו שהרבה אנשים, היום הרבה אנשים נועים אחר דרכון זר, אני לשמחתי כבר יש לי ולמשפחה שלי.
דרכון איטלקי?
אני יכול להוציא בדקה, כי לא יש לי כרגע פורטוגלי, אז אני לא משתדל. לילדים הגדולים שלי יש אזרחות אמריקאית, לילדים הקטנים שלי יש אזרחות פורטוגלית.
אז הגברים האלה חזרו הביתה עם אזרחות...
חזרו הביתה, ואז הגרמנים אמרו, אותם ניקח כשבועי מלחמה. כלומר, אם הם אזרחים בריטים, יום אחד נוכל להמיר אותם בשבועים שלנו, אם אצל האנגלים.
כן.
והם יהיו קלף מיקוח. במקום שהדרכון הזה יהווה איזה פתח לחירות מסוימת, הוא יהווה פתח למקום הנורא ביותר בהיסטוריה של הציביליזציה אולי. והם נלקחו למחנות ריכוז באירופה. זה באמת... אבל גם בתוך לוב, מחנות הריכוז, לא היה דבר נעים במיוחד, to say the least.
כן, אני מתארת לעצמי, אבל באירופה זה גם היה נתק מוחלט מכל מה שהם אי פעם הכירו.
תחשבי על זה שאנשים מגיעים כאילו ממקום שמדברים בו רק ערבית, או איטלקית, מגיעים פתאום למקום שמדברים בו גרמנית, אז ואת זה, הלנסקייפ אחר לגמרי, הם לא רואים, החום, בנגזי זה עיר לוהטת, מבחינת החום של 45 מעלות, זה צ'ילי דיישה. ומגיעים פתאום למינוס 20, מינוס 10 בפברואר בגרמניה. ברגן בלזן היה מחנה ריכוז.
כשהיהודים האחרים שאיתם מדברים יידיש בטח.
היהודים האחרים לא יודעים, הם לא מבינים מה זה, פתאום רואים יהודים כולם קיים כאלה, כולם שחורים כאלה, לא מבינים מה זה הדבר הזה. והם מדברים ערבית, שפה מוזרה מבחינתם, והם פתאום, והם מצידם פוגשים אנשים מדברים או ביידיש או בגרמנית, או זה היה שוק שיש לו כמה וכמה שכבות, את יודעת.
אז גם אמא שלך וגם סבתך הגיעו לברגן בלזן?
לא, סבתא שלי. סבתא של אמא שלי הגיעה לברגן בלזן, סיפור מעניין שקרה זה שסבתא שלי, כשהגרמנים הגיעו לגרמן, ללוב, הם אמרו שהם, מי שתסתיר יהודי שם שמוצאים לתפוס, הם גם יפגעו, יארגו את זה שמסתיר אותה. ואת המשפחה שלי, חלק מהמשפחה שלי, הסתירה ערבייה שהאבא שלה היה שותף של אבא של, של סבא שלי, וסיכנה את חייה, סיכנה את חייה, בכך שהסתירה בריפוג' או במקלט היא הסתירה אותה. זאת אומרת, היו אנשים שהם סיכנו את החיים שלהם בזה שהם הסתירו יהודים בתוך לוב עצמה. תחשבי על זה שהסיפור הזה לא היה ידוע כאן, עד שהספר שלי יצא שהוא, שמחתי הרבה, פרץ את התודעה הקולקטיבית או הפקיע אותה.
כן.
הרבה מאוד אנשים יודעים על זה.
כן.
מה שקרה כשהמשפחה של סבתא של אמא שלי, כל המשפחה שלה, תפיכה למין שהם גרו ביחד באיזה מין מתחם אחד אחיד, הם נלקחו לברגן בלזן. ואימא שלי וסבתא שלי נשארו בלוב עצמה, נלקחו למחנות, חלק נלקחו למחנת ריכוז בתוך לוב עצמה, בסופו של דבר כשהמלחמה נגמרה הם שוחררו, כשהגרמנים עזבו כבר את לוב באיזשהו שלב, אז הם שוחררו. וסבתא של אימא שלי חזרה מתוך, מברגן בלזן, שהיא גם נונה מבחינתי, את יודעת, היא גם סבתא.
כן.
חזרו מברגן בלזן אחרי שהיא מאוד מאוד קשה ורצחנית שם, כן. חלק מהמשפחה שלי נספה, למשל בדודה של אימא שלי סלומה, עכשיו אני כבר כזה מתרגש, אני אומר את זה, או דודה של אימא שלי סלומה, שתי הבנות של דודה שלי, שהיו תאומות בנות 8, הגרמנים ירו בהם מטווח של 5 מטר ורוצצו את גולגולותיהן. תאומות בנות 8. בסהרה עצמה, כלומר בלוב, בבנגזי עצמה. והיו חלק מהמשפחה שלי שלא חזר ממחנות הריכוז. ככלל, זה טראומה קשה, את יודעת. את מדברת איתי על זה עכשיו. אמא שלי, כשהיא סיפרה לי את כל הסיפורים האלה, היא, במסגרת התחקיר לספר, היא התעלפה פעמיים, והמשיכה והתעקשה להמשיך לספר.
לא פחדת לראיין אותה על זה?
לא, לא יודע. ידעתי שהיא... לא, לא, לא פחדתי, לא פחדתי, כי הייתי, קודם כל אני זוכר אותה מתעוררת בלילות, אומרת בבליל של איטלקית, בערבית בעיקר הייתה אומרת, הטדסקי, הטדסקי, הטדסקי.
הגרמנים.
כן, הגרמנים באים, כאילו. גרמנים באים, לא יודע מה זה גרמנים, תחשבי, בוא נעים, גרה במדבר שיער, הולכת על הים, חיה כמו נסיכה, בת לעשיר, חבירות של הזה, יהודיות וערביות, חיים מעולים, חופשיים, פתוחים, מגזי, פתאום מגיעים לשם נאצים, שהיא לא הבינה מה קורה בהם, לא, התפרץ הרבה שנים אחרי זה, חשבתי בהתחלה שזה מפתיע, אבל אחרי שדיברתי עם ניצולי שואה, אשכנזים אמרו לי שזה, גם, שזה מה שקורה, ככל שאמא שלי התבגרה, הסיוטים והחלומות של הסיוטים על הילדות הזאת שבה היא באה באינטראקציה מצמיתה עם החיילים הנאצים, הסיוטים האלה הלכו וגברו. זאת אומרת, דווקא כשנגיד היא הייתה בת 35, אני פחות זוכר את זה, היא לא הייתה מנבבת, ככל שהתבגרה, זה היה הרבה יותר בולט. גם אמא שלי היא לא ככה ביותר מבוגרת מני, 20 שנה, לא.
כן.
אז אני זוכר אותה, כל לילות שלמים, כאילו, כמה באמצע הלילה, כאילו מתוך סיוט, והגרמנים באים, והגרמנים באים, ואז הייתי מרגיע אותה, כל בסדר, מביא למים.
ומתי החלטת באמת לכתוב את זה, להתחיל בתחקיר הזה?
תראי, אני כשכתבתי את אמיליה ומלך הארץ, שהספר הזה לשמחתי הרבה עורר ידים רבים בקרב האינטליגנציה, גם בארץ וגם בצרפת, כי זו פעם ראשונה שבספרות העברית יש אישה שהיא אנטיתטית לדימוי הרווח של האישה המזרחית בספרות, כלומר, בדרך כלל האישה בספרות העברית מוצגת כמישהי שהיא חמימה, שהיא לגת, שהיא רגישה, שהיא רק רוצה לעשות ילדים ולבשל כל יום, והסבתא בספר הזה כאילו מפנה עורף למטבח, היא רואה במלכודת.
היא אומרת לך שאתה קנה של אקדח, קנה של רווה שאמור להיות מכוון כלפי החברה פה, כן.
כן, אני ועוד רמי סבא, קנה כפה, איך היא אמרה את זה שם?
רווה כפול קנה.
רווה כפול קנה, כן. היא רצתה אפילו להיקבר בבנגזי, היא לא הרגישה שייכת למקום הזה.
למה היא באמת הגיעה דרך אגב? כי הרי המשפחה הגיעה קודם לאיטליה.
נכון. תראי, אני לא יודע מה המוטיבציות שלהם, אולי חלק מהם בהתחלה הם היו ציונים. אני חושב שמה שקרה זה שעד שמלחמת השחרור התחוללה ופרצה כאן, היחסים בין היהודים לבין הערבים היו מעולים בלוב. ואני בטח לא נוטה לסוג של אידיאליזציה. ומאולי פה ושם היו איזה סומסם של אינטראקציות קצת פרובלמטיות, אבל כעיקרון היחסים היו מצוינים. סבא שלי, השותף של כל הערבים שם, חי שם ממש בהרמוניה, אמרתי לך שהיא הסתירה, סיפרתי לך לפני כמה דקות. שמשפחה ערבית הסתירה את המשפחה שלי במקלט שהגרמנים הגיעו. אבל אני חושב שמהרגע שהתחילה המלחמה כאן, אז הם זיהו, הערבים זיהו את היהודים שם עם ישראל.
כן.
ואז החיים שלהם הפכו להיות יותר קשים. יותר ויותר קשים, וסבא שלי ניצל את העובדה שהיה לו הון פיננסי, ואני חושב שהוא שיחד הרבה מאוד אנשים כדי לברוח משם, או... ואז הוא נסע לאיטליה, ואחד הדברים המדהימים באיטליה, ששמעתי שלא מזמן מאיזה אישה, לפני איזה 15 שנים, ידעתי את זה במומם, אבל... שמעתי מאיזה אישה שהייתה שם, במשך כמה שנים המשפחה שלי גרה באיטליה, לפני שהם באו...
בליבורנו?
בליבורנו, בהתחלה בברי, אחרי זה בליבורנו. סבא שלי ועוד השותף שלו היו האנשים היחידים שהיה להם כסף, למשפחות אחרות לא היה כסף. וסבא שלי במשך שנתיים ימן את המשפחות האחרות בכסף שלו. כלומר, והיא אמרה לי האישה הזאת, שיהודיה לוביץ' הייתה במתחם הזה איתם, בליבורנו, היא אמרה לי שבזכות סבא שלי חי, הוא פשוט נתן להם את הכסף שלו. או שאת רוב הכסף שלו, הוא, חלק מהכסף הוא נתן לאנשים לשחד אותם בדרך ללו, כדי שיוצא מלוב בקלות, ולחלק השני הוא נתן, במשך שנתיים ממן משפחות שלמות, 24 משפחות יהודיות בלוב, בכסף, בכספו שלו.
זה סבא חושב... שהספקת להכיר?
כן, בטח. הספקתי להכיר גם אותו וגם את מי שהייתי נין שלו, גם את סבא רבא שלי הכרתי. מצד של סבתא שלי הכרתי גם את סבא יהודה, שהוא חושב שאני גבוה בגללו, דרך אגב, כי המשפחה שלי נמוכה, פתאום אני גבוה, זה. וגם אותו הכרתי, כי ההפרשים בגילאים הם לא כאלה גדולים בין
ההורים לילדים. כן, ילדו מוקדם, כן.
אז גם הכרתי אותו, את סבא דוחה, ברור. בן אדם שקט, אמרתי לך, הוא היה על פיו נשק דבר במגזי, פה בארץ הוא בא והופשט מהכל.
אבל איך התקבלה החלטה לעזוב את איטליה?
לא
כי שמעתי ש... אותך אומר בעבר כמה פעמים שאתה חושב שלסבתא שלך לפחות היו בטח חיים הרבה יותר טובים אם הייתה נשארת באיטליה.
זה חשבי על הקהילה היהודית הלובית באיטליה. הם אינטגרטיביים לחלוטין. אני נוסע המון לאיטליה, אני מכיר את הקהילה הלובית שם, רומא ומילאן. יודעת איזה אנשים יש שם? אנשים הם בתזמונת הפילרמונית של איטליה, יש יהודים לובים. הם מנתחי מערכות יהודים לובים, מנתחי ראש יהודים לובים, מוזיקאים קלאסיים יהודים לובים, מלא, מלא, והם השתלבו שם באופן יוצא מגדר הרגיל.
כן.
עם קהילה מאוד מסגשגת ומבוססת. אין לי ספק שסבתא שלי הרבה יותר טוב, אם היא הייתה שם, חד משמעית, כן. אני לא יודע לגבי אמא שלי, אני מניח שגם לה היה יותר טוב אם היא הייתה נוסעת לאיטליה. תראי את הקהילה היהודית הלובית שבאיטליה, לעומת הקהילה הלובית בישראל, בישראל הם גם השתלבו לא רע, אבל לא רע, לא רע. ודרך אגב, קהילה לא כל כך לעומתית, אין, את לא תשמעי הרבה תלונות, השתלבו לא רע, אבל באיטליה אני חושב שהם השתלבו בצורה הרבה יותר טובה. כל מיני סכסוכים פנימיים שיש להם כתוצאה מזה שהם באו לכאן לאטמוספירה אחרת לגמרי, היו נמנעים מהם איטליה, כי הם הרגישו באופן טבעי שייכים לשם. הם לא ראו באיטלקים בהתחלה קולוניאליסטים. הם, זה מורכב הרבה יותר, כי הם גם, מה שקרה זה שהיה משולש כזה, של יהודים, ערבים בלוב, יהודים, ערבים, והכובש האיטלקי. עכשיו, הכובש האיטלקי הוא לא רק קולוניאליסט כובש מבחינת היהודים, הוא גם מי ששחרר אותם מהכובש הקודם, שזה היה אוטומני. כן. ברגע שהוא היה מוסלמי, הוא תמיד ביקר, ביקר בחף, העדיף את הקהילה המוסלמית, ביקר את הקהילה המוסלמית על פני היהודית. וכשהגיעו האיטלקים, הקתולים,
אז מבחינתם יהודים ומוסלמים זה היה אותו דבר.
אותו דבר, כן. ולכן היהודים הרגישו מאוד טוב, סבא שלי עשה המון המון עסקים האיטלקים.
אבל מאיפה אתה מרגיש שייך לאיטליה, מלבד העובדה שזה באמת נורא רומן להיות איטלקי פתאום.
אני לא איטלקי, אבל אני חושב, תראי, הזהות שלי מאוד מורכבת. אני מזרחי. אני תל אביבי.
כן.
מגיל 9.
כשנכנסים אליו הבית הטלוויזיה מדוברת באיטלקית.
נכון. אני בן למשפחה ניצולת שואה. אני בעמדות הפוליטיות שלי בשמאל.
אתה אב לילדים מעורבים, חצי אשכנזים, חצי מזרחים.
חצי אשכנזים, 4 ילדים, חצי אשכנזים, חצי מזרחים. את יודעת, אז אני, יש לי אזרחות אירופית. אז הזהות שלי מאוד מאוד מורכבת, כאילו, לא אפשר לעשות לה רדוקציה למרכיב אחד.
לא, אני שואלת מה מושך אותך שם,
אני
מרגיש
שם בבית, אני לא יודע איך להסביר את זה. אני מהרגע, הייתי בהמון מקומות בעולם, המון. המקום שאני הכי מרגיש בו בנוח בעולם, זה איטליה. אני פשוט מרגיש שם, כאילו, אני מרגיש יותר נוח מאשר אני מרגיש פה. בשנים האחרונות, בעקבות זה שאימא שלי נפטרה והיא ביקשה מלפני המוות ללמוד איטלקית, התחלתי ללמוד איטלקית. אני ממשיך ללמוד, דרך אגב, יש לי מורה מברגמו פרטית, שהיא אולגה ונונצ'יני, שהיא חצי מהזמן בישראל, חצי בברגמו, אישה מקסימה, מי שרוצה ללמוד איטלקית, אני ממליץ לו ללמוד אצלה, ואני ממשיך ללמוד אצלה, כבר כמה שנים, ואני נוסע הרבה מאוד לאיטליה, ויש לי חברים שם, גם בלציו, רומא זה, וגם בקומו, ואני מרגיש מאוד נוח, ואני מכיר את התרבות האיטלקית, מתקרב אליה יותר ויותר. זו תחושה של נוחות, זה כאן בטוח קשור לילדות שלי, שאימא שלי כל המתה שומעת מוזיקה איטלקית, ומדברת באיטלקית, אז אין ספק שזה יש פה איזה חזרה, או שובו של המודחק, אם את רוצה, שנשתמש בטרמינולוגיה פרודיאנית.
ומתי סבתא שלך נפטרה?
סבתא שלי, זה גם סיפור, לא היה מן עם סבתא שלי, סבתא שלי נפטרה בגיל צעיר, יחסית 67, אני הייתי בצרפת, ואמרו לי שהיא כזה, היא הייתה במכונת הנשמה כזאת, בבלינסון, ואני הייתי בפריז, הייתה תקופה שהייתי נוסע לסונטיה בפריז, מביא בגדים, מוכר אותם לאנשים פה, היה בשנות ה-80, זה היה, אני זוכר את האינטיפאדה הראשונה, זה היה 87, אני חושב, ובאתי לבלינסון, והיא הייתה כמו צמח, וכשהיא ראתה אותי, היא חייכה, שאמרו לי שזו התנועה היחידה, שהיא עשתה בשבוע האחרון. פתאום היא ראתה אותי, היא חייכה, לפני זה הייתה פסל, חייכה חיוך ארוך, ואז היא הלכה לעולמה. היו לה חיים לא קלים, מאוד לא קלים, כי היו לה הרבה מאוד ילדים, בתוך התרבות שהיא זרה לה.
כמה ילדים היו לה?
10 ילדים, שמתו חלק מהם.
בארץ?
כן.
מתו? והיא כן דיברה על זה?
כן, סבתא שלי דיברה על זה. סבתא שלי גם הייתה, כמו אמרת לך, אנחנו גדלנו בבית פתוח, דיברו על הכל. המון חיבוקים, המון נשיקות, המון דיבורים, המון... סוג של פתיחות מאוד מאוד גדולה. אין הסתרות, לא היו הסתרות, אני לא זוכר מניפולציות, אני לא זוכר הסתרות, אני לא זוכר כל מיני דברים כאלה, שופעים חברים שלי מספרים שזה נטפח אינטגרטיבי מחיי היום יום של המשפחה, של המשפחות שלהם. אצלי זה לא היה.
באיזה נסיבות היא איבדה ילדים?
לא יודע, הם מתו ממחלות, אני חושב שזה גם חלק מזה קשור להתארות מאוד מאוד קשה בישראל. מאוד קשה.
אני רוצה שתקריא איזשהו משהו עליה מאמיליה, וגם שתביא גם את בן גזי ברגן בלזן, כי אני רוצה משהו שתבחר להקריא. בסדר? יו, אתה באמת נורא גבוה.
צריך להגיד נעים, בן 64, עדיין נעים.
מאוד נעים. אני נותנת לך את זה, אין בעיה, אני...
יש לי תמונה עם אמא שלי פה, את ראית התמונה שלי פה?
לא.
מה לראות לך קודם, תמונה של הבן שלי, של אמא שלי, צריך למצוא.
של אמא שלך.
בוא נראה איפה זה... יש תמונה מהממת של אמא שלי ביחד, תבין, תמיד, תמיד הקפאתי על זה, זה היה נראה כזה אנטי צבר, לא קשור לצברים, לא קשור, כזה, כאילו אני באמת מאיטליה, אירופה. זה אבל יש לי שהוא בצוגת אופנה של ארמני, ריס סוכרי, את רואה ריס סוכרי, איטליה, זה, אז תראי את התמונה עם אמא שלי, איך שהיא מחזיקה לי את היד, תביני את הכל, תביני את הכל, כאילו, זאת אמא שלי וזה אני. את רואה איך היא מחזיקה אותי?
כן, זה היא באמת יפהפייה.
היא הייתה לא תאמן. תראי איך אנחנו לבושים, בוא, אנשים בלי כסף, תראי איך אנחנו לבושים, משי.
כן.
זה מטורף שאני חושב על זה.
כן.
סבתא שלי אומרת, אין, לא מעניין אותי כלום, לא יהיה אוכל, אנחנו נתלבש. אף אחד לא ירחם עלינו, אנחנו נסיכים. זה מטורף שאתה חושב על זה, כאילו. טוב.
ולמה אף אחד מכם לא יגשים לה את המשאלה...
איזה משאלה?
לקבר בלוב.
לא, זה בלתי אפשרי הדבר.
לא, לא היה אפילו איזה חלון
לדמיות. לא, אף אחד, רק אליי פנתה, אף אחד היא לא פנתה. אה, לקרוא מהם...
כן, נכון, רציתי שתקרא משהו על סבתא.
התחלת הפתיחה של אמיליה ומלך הארץ. הרמתי את פניי לשמיים כדי לנער את זרם המילים מתוכי, להטות אותו לתוך איזה בור עמוק בתודעה. אבל תחת זאת, הסתער עליי במלוא עוצמתו ראשמו של אחד המפגשים האחרונים שהיו לי אמא. היא, אמי ואני, צופים בטלוויזיה בערב יום עצמאות בדירה הערומה בפרדס כץ, ולשם הנגינת ההמנון הלאומי היא מתיישבת בבת אחת על הכיסא ואומרת בפנים רבויות בוז ובטון ענייני. בנגזי, אני צריכה לנסוע לבנגזי. בן אדם צריך להיקבר איפה שהוא חי, לא איפה שהוא מת. איפה שהוא חי, לא איפה שהוא מת.
כן.
זה עמדה בין המשמעויות הכפולות האלה.
כמה זמן עבר מאז מותה?
28, 38 שנים.
כן, הרבה זמן. אבל אמא שלך נפטרה ממש לא מזמן.
כן.
וביום הולדת שלך.
נכון. אמא שלי נפטרה ביום ההולדת, זה היה קשה, כתבתי שיר, כאילו, פעם ראשונה שכתבתי שיר, ופעם אחרונה, אין לי רצון לכתוב שירים, זה לא מעניין אותי, אבל...
ואתה מוכן להקריא אותו?
כן.
נשמח מאוד.
שיר על אמא שלי. טוב, זה השיר היחיד שכתבתי בחיי, ולא נראה לי שאני אכתוב עוד אחד.
למה?
פחות מעניין אותי שירה, יותר מעניין אותי ספרות ופילוסופיה. אמא שלי מתה ביום הולדתי. אמא שלי שכבה על הגדר בשביל עצמה. היא ידעה שאם תביע טרוניה מהגירתה המדממת לישראל, היא לא תוכל לגדל אותי כילד נטול קרעים. לא היה דבר שהיה חשוב לה יותר מאשר שהחיה בלתי קרוע בעולם. הייתי התחבושת שחפשה את פצעיה כל אימת שמלח הארץ היה זרוי עליהם. אולי בשל כך היא מתה כוש לבה בין ידיי ביום הולדתי.
אתה גם בספר אומר שהיא מתה בין ידיך.
כן, בסוף תהינו איתה שם, כאילו, אני והאחים שלי.
ואת כמה הייתה?
83.
ומה קרה? איך זה קרה? באמצע מגפת הקורונה.
כן, אבל זה לא היה מהקורונה, זה היה איזה מחלה של סרטן או משהו, גידול כזה שהתרחב. היה קשה. קודם כל לאבד הורה בכל גיל, זה אירוע מטלטל. במיוחד שאתה קשור כל כך לאדם כזה, לאמא שלך. עבורי זה אירוע ש... אני חי אותו מחדש כל הזמן, אלה החיים, אתה יודעת, המוות. המוות הוא לא סוף החיים, הוא קומפוננט, הוא רכיב מרכזי שמכתיב את החיים, בניגוד למה שאנשים ספורים. זו הסיבה שכתבתי עכשיו ספר על מוות.
כן.
זאת, אצל ז'אן פול סארט, המוות זה כאילו סוף החיים. אצל איידגר, שהוא פילוסוף שאני עסקתי בו שנים, המוות זה הרכיב הכי מרכזי שמכוון את החיים. כולנו חיים כל הזמן עם הדבר הזה של המוות, שהוא מכתיב אותם. באיזשהו אופן, באופן עמוק, לא באיזשהו אופן. אולי זו הסיבה שנמשכתי אליו כל כך לפילוסופיה שלו. ושקעתי בה צבא הרבה פעמים. קראתי אותו, את הספר המרכזי שלו, זין ונצייד, קראתי הרבה מאוד פעמים. זמן והוויה וזמן.
כן, בין כל הדמויות בלראות את הים שבאמת מתבשרות שהמוות שלהן מתקרב, מפתיע אותן, והן לא מוכנות לזה, והן נכנסות לאיזה סוג של חשבון נפש. אז יש את המטפלת, כאמור, שהזכרנו ג'יין. קודם, ג'יין, שאומרת שהיא חושבת שדווקא המגע הקרוב שלה עם המוות והעובדה שהיא ליוותה אנשים מסוגים שונים שהתמודדו בצורות שונות ומשונות עם ההתקרבות הזאת של המוות, מחסנת אותה מהפחד מפני זה.
נכון, זאת אומרת העבודה, דווקא העבודה שהיא כל הזמן חיה תחת הצל של המוות של אנשים אחרים, היא מבינה את, את המעבר הזה בין החיים לבין המוות, היא חיה את זה, והיא, להרגשתה שלה, מרגישה שבאיזשהו אופן זה מקטין את האימה מהמוות שלה.
אתה מרגיש אותו דבר לגבי הכתיבה הזאת של הספר, והעובדה שהיא תשקוע כל כך בנושא הזה?
אני יכול להגיד לך בחד משמעית, שאני אחרי כתיבת הספר הזה פחות פוחד מהמוות. ואני יכול להגיד לך, ואני אדם שפוחד מהמוות. ואני יכול להגיד לך באופן חד משמעי, שגם הרבה אנשים שקראו את הספר הזה, אמרו לי שזה מה שעשה להם.
כן.
שהפחד מהמוות קטן אצלהם בעקבות קריאת הספר.
אבל אנחנו ברחנו שוב פעם לדבר על דברים אינטלקטואליים, בזמן שאני רציתי לדבר איתך יותר על הפן הרגישי של הפרידה מאמא שלך.
כן. אז אמרתי, זה היה אירוע מאוד מאוד קשה, שאני חי אותו עד היום, כל הזמן. תראי, יש אנשים שהם ספרים לי, נגיד אנשים שהם לא קרובים כל כך לאמא שלהם, שזה לא כזה דבר אירוע כל כך קשה עבורם, שהם רואים את זה כזה מין דבר טבעי בחיים, אנחנו נולדים, חיים, מתים, אמא שלי מתה, אוקיי, הם גם לא היו קרובים אליה. אני פשוט הייתי מאוד מאוד קרוב אליה, אני חושב באופן יוצא דופן, אז...
זה דבר שנמשך כל השנים,
כל השנים,
ולא רק בילדות.
כל השנים, כל השנים. כל השנים, אני חושב על זה, נגיד שלא מזמן סיפר לי איזה חבר שכשהוא, אמא שלו הכירה את אשתו הראשונה, הוא לא התחתן איתה, החברה הראשונה לא שהיא, ושהוא מאוד אהב אותה, והוא רצה להתחתן איתה, והוא לא התחתן איתה בסוף בגלל שהיא לא מצאה חן בעיני אמא שלה, ואמא שלה, אמא שלו עשתה את כל הדברים שהיא יכולה, את כל הדברים הכי מטורפים שאתה יכולה לדעת, על מנת שהוא לא ינסה לה, ואני חושב על זה שכל החברות שהיו לי בחיים, שתמיד הכרתי אותן לאמא שלי, היא בחיים לא אמרה להם שום דבר שלילי. היא אף פעם לא עזה להגיד שום דבר, היא להפך, היא תמיד חיבקה אותן, תמיד דיברה עליהן, והן יכולות להעיד על זה, תמיד דיברה עליהן בחיוביות אינסופית, אף פעם לעולם. זאת אומרת, אז אני באמת חושב שזה, והוא אומר לי, ולמה אני אומר את זה? כי ברטרוספקט הוא מצטער, הוא אומר לי, הוא החמיץ את אהבת חייו בגלל אמא שלו. היום הוא מבין שזו הבחורה שהוא הכי אהב בחיים שלו, והוא לא התחתן איתה, והוא לא חי איתה, והכל בגלל שאמא שלו תרפדה את זה בכל מיני...
כי אתה יודע, אני מקשיבה לזה.
חלולים.
כי אני מקשיבה לזה, ואני הייתי רוצה לתת לאמא הזאת קרדיט, שאולי היא ראתה משהו ורצתה לפקוח את עיניו.
לא, בסדר. אני לא אומר שלא. רק אומר מה הוא מרגיש. הוא מרגיש, הוא החמיץ את החיים שלו. כתוצאה מהמהלך הזה של אמא שלו. אני לא אומר שהוא צודק, או אולי ראתה למרחוק, והוא לא ראה דברים. אפשר שזה יהיה לפני הדברים. אבל אני רק מצטט את מה שהוא אומר, כאילו, שהוא כאילו, עשינו איזה חשבון נפש, שהגענו לגיל 60, ודיברנו מה אנחנו מצטערים, אנחנו לא מצטערים, אנחנו זה, על מה אנחנו שמחים שעשינו, על מה אנחנו מצטערים, איפה טעינו, איפה הצלחנו, איפה התאכזבנו, ואז הוא אמר לי שהוא חושב שהטעות הכי גדולה שלו, שלא התחתן עם אותה בחורה, והוא מבין היום שזו הייתה טעות, שהוא יותר מדי הקשיב לאמא שלו, שפסלה אותה בצורה גורפת. לאור זה נזכרתי שאמא שלי, חשבתי זה שאמא שלי בחיים לא הביאה שום ביקורת על שום חברה שלי, היא שמחה לחלוטין על כוח השיפוט שלי.
לא היו לכם ויכוחים בכלל?
היו לנו פה ושם, את יודעת, אבל אף פעם זה לא, היו לנו ויכוחים, אבל את יודעת, כאילו עמדות שונות לגבי סוגיות מסוימות. אני חושב שנגיד אני הייתי הרבה שמאל, יותר שמאלני מן הפוליטית, אני חושב שלא היינו באותו צעד.
וזה לא חבית חומר נפץ?
לא, ממש לא.
כי יש משפחות שכן.
לא, אצלנו אין דבר כזה. אמא שלי הייתה יכולה להצביע לליכוד, ולהגיד באותה נשימה, למה אנחנו צריכים את השטחים האלה?
כן.
מבינה? זה עניין מאוד מורכב. למה צריך לשלוט על עם אחר, יכולה להגיד לך, ואותה שנייה להגיד, להצביע לליכוד, כאילו, כי היא מרגישה רגישית, שייכת לשם. ואני כמובן לא שייך למחנה הזה. אבל תמיד נותן רספקט לבני אדם, אני לא, חלק מהמשפחה שלי הם בשס, אני לא אמור לסנות אותם בגלל שהם בשס, להפך אני מאוד מאוד אוהב אותם, ואני בצד השני של הקשת הפוליטית.
אם כי שמעתי אותך פעם אומר שהצבעת לשס.
או, זה היה מזמן, זה היה בהתחלה כזה, זה היה, אהבתי לחלוטין את הגישה המאוד יונית, שהייתה גם לאריה וגם לרב עובדיה, הרגשתי זהות מסוימת עם המשפחתיות הזאת, כי הרגשתי שייך לשם בהרבה מאוד מובנים,
נו, אמרת קודם שזהות זה דבר כל כך מורכב ומסובך.
נכון, ואז נכון, וכמובן שהתאכזבתי ממה שש"ס עשו, כי הם התחילו בתור מפלגה עם אוריינטציה מאוד מאוד יונית.
ומאוד חברתית.
מאוד חברתית ומאוד יונית, וזה דבר שתמיד דיבר אליי. במרוצת השנים התאכזבתי מהם.
על הכתיבה שלך דיברת עם אמא שלך?
כן, כן. אני לא נוטה לדבר כל כך הרבה על הכתיבה שלי באופן כללי עם אנשים. אבל דיברתי עם אמא שלי, כן, אמרתי לה, כן, אני עכשיו כותב את זה, כותב את זה.
אני אגיד לך למה אני שואלת, כי אתה אמרת שכשהגיע הזמן לעשות דגהות על בנגזי ברגן בלזן, אתה פשוט לא יכולת לעבור אפילו על ההגהות מרוב שערת נפש.
לא הייתי מסוגל לעבור על ההגהות בסוף.
היא יכלה לקרוא את הספר הזה?
כן, צלצלה עליי בהתרגשות מאוד גדולה, שהיא מאוד מאוד אהבה את הספר. אתה יודע, את הספר הזה זכה להרבה מאוד עדים, וקראו לי המון המון דברים בעקבות הספר הזה. קודם כל קראו אותו המון אנשים, גם בארץ וגם בחול. קיבלתי אין סוף תגובות על הספר הזה, עד היום, כן, בלי סוף.
אני פשוט חושבת עליה שזה היה סוג של הקרבה מאוד גדולה, או מסירות מאוד גדולה, לחזור לכל המקומות הכואבים האלה, כדי לספר לך אותם.
נכון, אבל... אמא שלי כנראה העבירה לי את הדבר הזה, שאנחנו לא אלופי העולם בהדחקות. היא הייתה פתוחה מאוד לספר לי על הדבר הזה. אבל אני אספר את הדבר הכי מרגש שקרה לי אולי. קודם כל, שלום אחד מתקשר אליי מישהו מנתניה, אדם בשם ברקוביץ' בן 90 לדעתי, קרוב ל-90, ואומר לי, קראתי עכשיו את בן גזי ברגן בלזן, הוא היה רומני או משהו, ואומר לי, אתה היית איתנו בברגן בלזן, תיארת בדיוק את מה שהיה שם, היית איתנו, נכון? עכשיו, לך תגיד לו שאני נולדתי הרבה מאוד שנים אחרי שבכלל מלחמת העולם השנייה הסתיימה. זה דבר ששימח תיעוד הרבה מאוד תגובות, הרבה הקהילה הלובית ראתה בספר הזה כאירוע הכי יהודים הוזמנו להדליק משואה ב... אני לא אומר שרק בעקבות הספר הזה חס וחלילה, חלילה וחס, אבל הספר הזה תרם תרומה לא מועטה לזה, הדליקו נשואה ביום השואה, אבל אני חושב שהתגובה הכי מרגשת הייתה לספר שלי, חוץ מכל מה שאמא שלי אמרה לי כמובן, שזה דבר מאוד מאוד...
מה היא אמרה על זה?
ידעתי תמיד שאתה תעשה משהו מאוד מאוד גדול. היא ראתה בזה משהו גדול, אני לא אומר שזה משהו גדול, היא ראתה בזה משהו גדול. מין אותי לשאת הרצאות באוניברסיטאות בעולם. אחת ההרצאות שנסעתי זה היה ב-UCSD, אוניברסיטת קליפורניה סן דייגו, ובסוף ההרצאה הם ביקשו ממני גם לשאת הרצאה בבית הכנסת המקומי. ובסוף ההרצאה ניגשה לאישה שעמדה בירכתי האולם, מאוד אצילית כזו נראתה, בת 80 ומשהו, ושאלה אותי באנגלית אם יכולה לדבר איתי. אז היא אמרה לי, תראה, אני יהודיה ממוצא לובי, לא הייתי בחיים בישראל, ב-67 היא עזבה את לוב רק, הייתה קבוצה שעזבה את יהודי לוב ב-67, עבוד מלחמת ששת הימים. נסעתי לאיטליה ושם הכרתי בחור אמריקאי, ואנחנו גרים פה בקליפורניה. החצי מהמשפחה שלה נספתה בשואה, אני מתרגש קצת שאני אומר את זה. ואז היא אמרה לי שיש לה כמה שבועות לחיות, כי היא לא לוקחת טיפולים כימותרפיים, היא יודעת שהיא עומדת למות, היא לא רוצה. ואז היא אמרה לי שבעקבות הספר שלי, בעקבות זה שסיפרתי את הסיפור שלהם לעולם, היא יכולה למות בשקט. וזה דבר שהפקיע אותי מבפנים, זאת אומרת, אני הצטמררתי באותו רגע שהיא אמרה. סיפרת את הסיפור שלנו, אני יכולה ללכת למות בשקט ובשלווה. זה אלה רגעים שאתה אומר, כל הסבל שעברתי עם הספר הזה, את יודעת, זה לא פשוט תיכנס, זה לא פשוט לכתוב רומן, לא פשוט לכתוב רומן טוב, זה לא פשוט לכתוב רומן על השואה, זה כמעט בלתי אפשר לכתוב רומן על השואה של המשפחה שלך, שהוא יהיה עדות.
אתה תיארת את אמא שלך מתעלפת תוך כדי שהיא מספרת לך, שזה סצנה שהיא...
אז זה גם היה קשה. שהאישה הזאת אמרה לי את זה, באותו רגע הבנתי שעשיתי משהו, את מבינה? הרגשתי, כאילו הרבה מאוד עדים, הרבה מאוד תגובות, אבל זה כאילו, זה דברים מופשטים כאלה, זה כאילו, אוקיי, עוד כותבים עליך זה, אתה זוכה פרס ברנר, אתה נכנס לתוכנית הלימודים, אתה... זה כאילו הערכות חיצוניות כאלה, אבל שמישהי אומרת לך משהו כזה במקום, אחד לאחד, לא צריך את כל התהילה וכל השטויות האלה מסביב, אומרת לך, בזכות הספר הזה אני יכולה למות בשקט, זה דבר שהוא הרעיד אותי, כאילו, בשוף.
כן. מטריד אותי העניין הזה עוד שבגלל שאמך מתה בזמן הקורונה, אז בעצם לא יכולתם באמת לעשות...
לא היו אנשים, היו 10 אנשים בלוויה, זה הכל. זה היה קשה. הייתה סיטואציה קשה בשבילי, כי אני חושב שהייתה ראויה להרבה יותר, אבל זה לא משנה, אנחנו זוכרים אותה כל הזמן מדברים עליה, בלי סופי, לא מזמן אני ואחים שלי נסענו למסע שורשים בליבורנו, באיטליה, כדי לראות את המקום, היינו בליבורנו, במקום שבו היא הייתה, ו...
היא חזרה לשם מתישהו בחיים?
לא, אבל היא ביקשה ממני תמיד לנסוע, אחרי, לפני מותה היא ביקשה ממני להיות כמה שיותר באיטליה. אני תמיד רציתי לנסוע ללוב, ואפילו הוזמנתי לשם, רעייתי לא רצתה שאני אסע, אמרתי, אני כיבדתי את בקשתה.
ולמה לאמא שלך היה כל כך חשוב שתתחבר לפן האיטלקי של המשפחה?
למה? אני חושב שהיא הרגישה מאוד נוח שם, היא הרגישה חלק מהתרבות, היא הרגישה מאוד טבעית שם, היא הייתה שומעת מוזיקה איטלקית, הייתה... היא חיה את הדבר הזה, תשמעי, היא לא, אמרתי לך, היא לא ראתה בשלטון האיטלקי בלוב איזה אקסטנציה של קולוניאליזם הערבי או קולוניאליזם הערבי בעצמו, היא ראתה איזה באיזה משהו שגם יש בו היבט משחרר קצת.
כן.
והיא הרגישה מאוד טבעית עם הדבר. את יודעת, בטח יש, אני בטוח שיש אנשים בישראל שמרגישים, לא יודע, איזה מין רצון כזה לחזור למזרח אירופה. לא יודע, אין לי מושג, אולי. היא הרגישה מאוד מאוד קשורה לאיטליה, זה עבר אלינו. אליי, לאחים שלי לא. אליי זה עבר מאוד, כן.
כן. טוב, יוסי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, דפנה. היה קול.